ואנחנו במבוא לתורה שבעל פה, אנחנו בתקופה, או בלימוד, מה שנקרא מחשבת ישראל, בערך במחצית השנייה של המאה ה-18, וכאן הייתי רוצה להוסיף כמה דברים. דיברנו הרבה על החסידות, דיברנו קצת על בית מדרש של הגאון מווילנה, וצריך לדבר על עוד זרם נוסף שמופיע באותם הימים, ההשכלה. ההשכלה איננה בדיוק בבית המדרש, אבל היא מדברת בשפה של בית המדרש. זאת תנועה שקמה במזרח אירופה, ברוסיה, פולניה, אצל יהודים שרצו לשלב את עובדת היותם יהודים יחד עם התרבות הכללית האירופאית. משום כך גם הם השתמשו בכלי שהיה מבחינתם מאוד חשוב, והוא השפה העברית. אמנם לא פעלו עדיין את פעולתו של בן יהודה להפוך את העברית לשפה מדוברת, אבל את ההתחדשות של הספרות העברית, כשהדמות שהם ראו אותה בתור המחולל של הכיוון הזה הוא רמח"ל דווקא, שכתב מחזות תיאטרון וכדומה. והמשכילים היו בדרך כלל גם, לא כולם, אבל היו בדרך כלל גם חילונים. כלומר, זאת הפעם הראשונה שישנו זרם בתוך היהדות המגדיר את עצמו כלא מחויב למסורת הדתית, לפעמים גם מעורב בדברים שייכים יותר למרכז אירופה, לגרמניה, כגון התנועה הרפורמית, הקונסרבטיבית וכדומה, שגם אז התחילה את ניצניה, אבל נגיד במזרח אירופה זה בעיקר התחדשות תרבותית. אפשר לומר, הנציג המובהק של זרם ההשכלה, ועל דווקא הוא היה יהודי צדיק, הלא הוא רב מוישה מנדלסון, או רבי משה מדסוי. ומשה מנדלסון היה יהודי שומר מצוות, קלה כבחמורה, יחד עם זה פילוסוף. הוא השתתף בצעירותו בתחרות בפילוסופיה, שבה הוא היה, הוא זכה למקום הראשון, ובמקום השני זכה גרמני צעיר בשם עמנואל קאנט. כלומר, לומר לכם את השיעור קומה של האדם מבחינת הפילוסופיה. הוא זה שחידש את האמרה המפורסמת, יהיה יהודי בביתך ואדם בצאתך, והמפעל שלו הביא עליו ביקורת רבה מצד רבים מגדולי ישראל, שראו בו מישהו שפוסע אל מחוץ למחנה. אף על פי שהוא עצמו היה בסדר, וגם תלמידיו היו בסדר, למשל רב נפתלי הרץ וייזל מאוסטריה, שהיה תלמיד חכם ענק, והיה בעד החיבור, בעד הכנסת לימודי חול, לימוד השפה הגרמנית, מתוך תלמודי תורה וכדומה. אבל יחד עם זה, רבים מתלמידיו וגם צאצאיו, בסופו של דבר התנצרו. התנצרו, משום שאפשר לומר, האמירה הזאת שיש לאמץ את התרבות הכללית לפי התנאים של אותם הימים לא יכלה שלא להוביל בסופו של דבר להתבוללות. הנכד של משה מנדלסון הלא הוא פליקס מנדלסון, המלחין המפורסם, שהיה נוצרי לצערנו הרב. הניסיון, אם כן, של משה מנדלסון, שכתב ספר שנקרא ירושלים, גם כתב הרבה דברים חשובים, זה הביא רבים מנאמני ישראל, שלומי אמוני ישראל, לדחות את התרבות הכללית בתור דבר מסוכן. אבל אפשר לומר, הרבה יותר מאוחר, אפשר לומר כ-60 שנה לאחריו, גם בגרמניה תלמיד חכם גדול בשם הרב שמשון רפאל הירש, שהוא הלך בכיוון דומה אך שונה. הוא הקים את הזרם המכונה נאו-אורתודוקסיה. מה זה נאו-אורתודוקסיה? זה בעצם היה תגובה, מבחינה את הרקע ההיסטורי, לתנועה הרפורמית. התנועה הרפורמית דגלה, אפשר לומר, בהשתלבות בתרבות הכללית של אותם הימים, תרבות הגרמנית, הפילוסופית, הצרפתית וכדומה. ורב שמשון רפאל הירש הרים את הכפפה, אומר לו, אדרבה, אנחנו לא רק שאנחנו לא נגד התרבות הכללית, אנחנו אדרבה ורואים בזה שליחות. הקדוש ברוך הוא שם אותנו בגלות בתקופה של האמנציפציה, דיינו הענקת שוויון זכויות ליהודים, דווקא על מנת שנמלא תפקיד אוניברסלי בתרבות האירופאית, ולכן אדרבה, אנחנו לא רק מאמצים את זה, אלא בגלל זה גם מקיימים מצוות. כלומר, אנחנו צריכים לקיים מצוות בצורה נאמנה למסורת, מה שקרה אורתודוקסית, ויחד עם זה, אנחנו דווקא מכוח קיום המצוות שלנו, אנחנו נוסיף בעולם קדושה ומוסר. כלומר, התפקיד של עם ישראל הוא לחיות בגלות, במוקדי התרבות הגדולים, גרמניה, רוסיה, צרפת, אנגליה, איטליה וכדומה, להיות אזרחים נאמנים למדינות שבהם הם חיים, ואנחנו נוסיף כל כך הרבה קדושה, כל כך הרבה מוסר לגרמניה, שבסוף הגרמנים יגידו לנו תודה. זאת הייתה נבואתו. הוא סבר, כלומר, יהדות קוסמופוליטית, דתית אפשר לומר, זה הנאו-אורתודוקסיה הפרנקפורטית, יחד עם, אפשר לומר, מלחמה עזה, חסרת חמלה נגד היהדות הרפורמית. כלומר, יש פה הרכבה מיוחדת. ברור שבציור כזה אין שום מקום לציונות. כלומר, הציונות מבחינתו שניצניה התחילו באותם הימים, לא התנועה הציונית של הרצל, שהרב הירש עוד לא זכה להכיר אותה, אבל חובבי ציון שהיו במזרח אירופה, שדיברו כבר על גאולת ארץ ישראל, הקמת מושבות וכו', זה היה רחוק מאוד ממנו. הוא אמר, הרב הירש, כשהוא פגש את הרב גוטמחר והרב קלישר, שדיברו על שיבת ציון, הוא אמר, מה שאתם רואים כמצווה גדולה, אני רואה את זה כחטא ולא מן הקטנים. כלומר, הייתה התנגדות מהותית, אידיאולוגית, לציונות. יחד עם זה, גם יהדות גרמניה של אותם הימים, הייתה לה הסתייגות מתורת הקבלה בתור מיסטיקה מסוכנת, ואפשר לומר, אימצה את דפוסי המחשבה של מה שנקרא מדעי היהדות, Science of Judaism, Etude Juive, או Wissenschaft des Judentum, תלוי באיזה שפה אתם אומרים את זה, מה שהיום מצוי באקדמיה, במחלקות למחשבת ישראל, דברים כאלה. יחד עם זה הרב שמשון רפאל הירש היה צדיק גדול, הרב קוק מדבר עליו בכבוד רב, ובעצם שתי הפסקאות הראשונות של הספר אורות הם תשובה לשיטה שלו. זה הגבי הרב הירש. טוב, זה, אם כן יש לנו ההשכלה, דברתי אם כן על מנדלסון, על ההשכלה, על הרב שמשון רפאל הירש. כל זה כשבאותו זמן במקביל במזרח אירופה מתפתח מאוד העולם החסידי אחד, עם כל הספרות החסידית הרחבה לענפיה, שאני לא יכול לפרוס את כולה, וגם באותו זמן גם ישיבות ליטא שמתחילות את התפתחותן. בעצם אפשר לומר, המאה ה-19 רואה מבחינה תורנית התחדשות עצומה של העולם התורני על ידי הקמת מוסד שעד אז כמעט ולא היה קיים. אפשר לומר לא היה קיים, והוא מוסד הישיבה. כלומר, החל תלמידו של הגאון מווילנה, רבי חיים וולוז'ין, בהקמת המוסד שהיום הוא כל כך טריוויאלי, כל כך בנאלי, כל כך מצוי, הלא הוא הישיבה. זה התחיל על ידי תלמידו של הגאון מווילנה, רבי חיים וולוז'ין. איפה הוא עשה את זה? בעיר וולוז'ין, הקים שם ישיבה, הלא היא ישיבת וולוז'ין. יפה, כן, מה אתה אומר?
אפשר להחזיר לשנייה לעניין של מדעי יהדות. אז אם, איך פיפורות המקרא נכנס לזה, זה חלק מזה, זה אותו דבר, וגם לא. איך זה משלים עם אורתודוקסיה.
טוב, ביקורת המקרא היא ענף כפרני של הדבר הזה. כן, כלומר, הנחת היסוד הלא מדעית של ביקורת המקרא, זה הנחת יסוד לא מדעית, והיא שהתורה אינה מן השמיים. מאחר והתורה אינה מן השמיים, דבר שלא הוכח, שאיננו מדעי. מאחר ומבחינת טעם התורה אינה מן השמיים, אז נשאלת השאלה המדעית, כיצד לפרש את הטקסטים האלה שאיכשהו הגיעו לספרייה שלנו. בסדר?
זה ענף בתוך מדעי היהדות.
אפשר לומר, או זה קצת ענף בצד מדעי היהדות, כלומר, תלוי איך מסתכלים על זה. המקומות האחרונים שבהם עדיין עוסקים בזה ברצינות, זה דווקא אוניברסיטאות דתיות. יש רק אחת כזאת בארץ, שם מאוד אוהבים מאוד ביקורת המקרא וכדומה. כלומר, אם אפשר להרוס את האמונה מבפנים לבחורים דתיים, אז זה בדיוק המקום שבו צריך לעשות את זה. כן. כן. יש רק אחת כזאת, אגב. מה הטעם זה אני לא יודע, ואני לא רוצה לעסוק בזה כעת. זה בכלל לא מעניין אותי, אני אתן עכשיו שיעור במבוא לתורה שבעל פה, אינני עוסק בשאלות עמוקות או שאלות שורשיות. שיעור זה הוא אך ורק ללימוד הספרייה התורנית. בסדר? אוף. עכשיו, איפה היינו? כן, בבקשה. הציונות. למה רבי שזה נגד הציונות? מסיבה פשוטה. הוא חשב שהתפקיד של עם ישראל זה לחיות בגלות. עכשיו הוא אומר, לא יכולנו למלא את התפקיד שלנו כל זמן שהגויים רדפו אותנו. הנה, עכשיו הגיע הזמן, במאה ה-19, אחרי המהפכה הצרפתית, הם התחילו לשחרר אותנו, רוצים להקשיב לנו, הגיע הזמן.
יש תכלית לשליחות של
הברן. יש?
תכלית לשליחות של
הברן. בדיוק, כן. מה אתה אתה מקשה, איך יכול להיות שרב שמשון רפאל הירש שהכיר את הרב קוק שהכיר את התורה לא שם לב שהתורה אומרת את מה שהרב קוק אומר? זה מה שאתה שואל, נכון? זו שאלה גדולה, אני אענה לך בשתי מילים כדי לא להרחיב יותר מדי. שורש נשמה. הלאה. יש עוד מה להתבונן במה שקורה במאה ה-19, אם כן אני חזרתי עכשיו לישיבת וולוז'ין. ישיבת וולוז'ין הייתה המוסד, לראשונה היה מוסד שעניינו לימוד התורה באשר הוא. אגב, לאנשים רווקים, לתלמידי חכמים עצומים, כלומר אדם היה מגיע לישיבת וולוז'ין אחרי שהוא למד לפחות שני סדרים בש"ס, לפחות. כן, כלומר, אנשים אחרי שלמדו בהרבה בישיבות גדולות וכו' וחשובות, היו מגיעים לישיבת וולוז'ין. טוב, האמת היא שבהתחלה היה רק ישיבת וולוז'ין. יש ספר שמהווה הלוז הרוחני של השיטה הליטאית, שניתן בידי רבי חיים וולוז'ין, הלו הוא ספר נפש החיים. שם נמצא היסוד של נפשם נשמת הישיבות. זה נמצא שם, כן. כן, בדרך כלל, כן. לא תמיד. תלוי איפה. עכשיו, בכל מקרה היו לומדים גם בגיל צעיר מאוד. יש, אחרי משהו כמו 30-40 שנה, נפתחו כבר ישיבות נוספות. כלומר, בשליש האחרון של המאה ה-19, נפתחות ישיבות חשובות בכל ליטא. ועד עצם היום הזה, אפשר לומר, הישיבות בארץ ישראל, הם ברומן, כבד על הישיבות האשכנזיות, הם בעצם ענפים וענפי ענפים של ישיבת וולוז'ין בסופו של דבר. פעם ראיתי מישהו עשה טבלה של ענפי, אילן היוחסין של הישיבות, זה משהו מרשים ביותר. הכל מתחיל מוולוז'ין, ואחר כך מתפתח לכל הכיוונים. אחד מתלמידי ישיבת וולוז'ין המפוארים, הלא הוא הרב קוק. אולי נסביר כך. אחרי רבי חיים מוולוז'ין, ניהל את הישיבה בנו רבי איצל מוולוז'ין, רבי יצחק מוולוז'ין. אחרי רבי איצל מוולוז'ין ניהל את הישיבה הנציב הרב נפתלי צבי יהודה ברלין מוולוז'ין, שכתב את הספרים החשובים, היותר מפורסם זה עמק דבר על התורה, וגם אמרתי המפורסם שבכולם, יש לו גם משיב דבר, ויש לו עמק הנציב, ויש לו פירוש על המחילתא, וזה עצמה. זה כמתי לחשוב יותר, למפורסם יותר. אין העמק דבר על התורה, שהוא, כפי שאמר פעם רב אברום שפירא, מי שלומד את כל הספר, העמק דבר על התורה, ויודע אותו היטב, הוא קרוב מאוד להיות תלמיד חכם. כי שם כל התורה הישיבתית מסביב לפשט התורה, בעומק גדול, בפשט גדול, זה דבר ש... זה ספר חשוב ביותר שכדאי ללמוד אותו כסדרו. כן, מה אתה אומר?
כמה מסודר העולם הישיבה או התנועה הישיבה לפני וולוז'ין?
לפני וולוז'ין לא היו ישיבות.
אז מה
היו בתי מדרש. מה זאת אומרת מדרש? אנשים למדו עם הרב, אבל לא היה מוסד. יש אנשים שלמדו שנים על גבי שנים אצל הרב שלהם, אבל לא היה הדבר כמוסד עם סדרים קבועים וכדומה. כן. איפה היינו? הנציב מוולוז'ין. הנציב מוולוז'ין הוא גם זה שסגר את ישיבת וולוז'ין. הוא סגר אותה כשהיה לחץ של הממשלה הרוסית לחייב לימודים של השפה הרוסית ולימודי חול בתוך הישיבה. הוא אמר, אני שומר על האוטונומיה שלי, לא יגידו לי מה לעשות, עדיף לסגור את הישיבה מאשר לקבל תכתיבים כאלה. זה לא אומר שהוא התנגד ללימודי חול, הוא בעצמו ידע, אבל הוא לא רצה שההכתבה של תוכנית הלימודים של הישיבה תבוא מבחוץ, ואני חושב שבצדק עם יורשי. מה קרה עם הישיבה? הישיבה נסגרה. היא נפתחה עוד פעם בתקופת הרפובליקה הליטאית, בין שתי מלחמות העולם. היה איזו תקופה קצרה שהייתה ישיבת וולוז'ין פתוחה. למדו שם אנשים חשובים. למשל יהודי בשם יצחק פרסקי, הסבא של שמעון פרס, נשיא המדינה. למד שם גם הסבא של אהוד ברק. כן, למד שם. אצל רב רפואה מוולוז'ין. מה?
בתקופה בין המלחמות.
לא. לפני כן. גם למד שם יהודי בשם חיים נחמן ביאליק. גם למד שם. יש יהודי בשם ברדיצ'בסקי. כן? הלא הוא מיכה יוסף בן גוריון. אבי החילונות. טוב, אני הבאתי את כל הבעיות. למד בכל זאת שם יהודי גדול, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, בכל זאת, אין, תלמיד של הנציב מוולוז'ין, בכל זאת משהו. אז אגב, כשהרב קוק הקים את ישיבתו בארץ ישראל, ישיבת מרכז הרב, הוא עשה אותה לפי הדגם של ישיבת מוולוז'ין. לא בדיוק אותו דבר, יש כמה הבדלים, אבל זה העיקרון. כן.
אבל שהוא סגר אותה, זה היה מסקנה?
אני חושב שכן. עכשיו, למשל, עצם הרעיון של זה שהם מתפללים מנחה לפני ארוחת צהריים, מאיפה זה בא? כל הישיבות. זה בא מישיבת וולוז'ין.
אבל ביטול תורה
הסיבה. אבל מי התחיל עם זה? זה בישיבת וולוז'ין, זה בניגוד לדעת הרמב״ם. ובאמת במקומות אחרים בעולם היהודי לא היה דבר כזה מנחה גדולה. אז זה דבר שחודש בישיבה, בישיבת וולוז'ין, ואחר כך עבר לכל הישיבות. זה דוגמה, כן. זה יש לכם כבר קושיות או תירוצים או הסברות. אני רק מסביר לכם את המציאות. המציאות היא שהמקום שבו התחילו להתפלל מנחה גדולה בקביעות, הלא הוא ישיבת וולוז'ין, על פי דעת הגר"א אגב. דעת הגר"א מבינה שיש עדיפות למנחה גדולה על פי מנחה קטנה, בניגוד לדעת רוב הפוסקים. שידעו את זה. כן. כן, בבקשה אדוני. רמח"ל זה אמצע המאה ה-18. כאן אנחנו מדברים על המאה ה-19. בסדר? עכשיו כל אותו עולם של ישיבות וכו' התקיים כצורתו עד מלחמת העולם הראשונה. קצת גם עד מלחמת העולם השנייה, אבל אפשר לומר, התקופה של הזוהר הגדול, כן, התקופה שבה גדלו גדולי ישראל שמהם אנו שותים, זה סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. האם לדעת הרב הירש, חטא הציונות הוא כמו דעת החרדים, או מעבר לזה שאין מקום יותר לארץ ישראל? לא. זה הוא אבי החרדיות, מקימי הארגון הנקרא אגודת ישראל, הסתדרות אגודת ישראל, היו תלמידיו של הרב שמשון רפאל הירש. הוא בעצם אבי החרדיות המודרנית. עכשיו, מכאן ואילך אני רוצה לעבור בדילגה גדולה לעבר המאה ה-20. בסדר, אפשר? המאה ה-20. המחצית הראשונה של המאה ה-20, וכאן אני רוצה לדבר על הדמות המרכזית בבחינת לימוד האמונה במאה ה-20, זה הרב קוק. צריך להבין בעצם מה הרקע, וכאן אני רוצה קצת להרחיב בנושא הזה. לפני עיוור לא תשים מכשול. לא תשים, לא תיתן. נראה לעניות דעתי שיש לומר את שם הישיבה שלה אסור ללכת היום, כיוון שמלמדים שם עניין ביקורת המקרא. הוא אומר שיש ישיבה ששם לומדים ביקורת המקרא, ולכן אסור ללמוד את זה. אני מסרב בכל תוקף לקבל את הדברים שנאמרו כאן. בשום אופן, בשום בני ואופן. זה שבישיבות לומדים ביקורת המקרא, ודאי שצריך ללמוד ביקורת המקרא. הרי אתה צריך לדעת להשיב. אם אתה לא תלמד מה שהם אומרים, איך תדע איך להשיב? כל השאלה היא מתוך איזה גישה. אם זה מתוך גישה של סופרמרקט, אתה שם על המדף את זה, את זה, את זה, תבחר. כן? יש חופש אקדמי וכדומה. ברור שהדבר הזה הוא פסול מבחינה חינוכית. אבל ברור שאם אנחנו לומדים לימודי אמונה, זה כדי להתמודד עם שאלות באמונה. ואחת משאלות היסוד באמונה, זה מה שמציבה ביקורת המקרא. ברור שאנחנו צריכים ללמוד מה שנקרא, כפי שהנזיר זצ"ל קרא לזה, את ביקורת הביקורת, לבריאות. ביקורת הביקורת, לבריאות. את ביקורת הביקורת, על מנת שנבין על מה אנחנו מדברים. השאלה, איך מתמודדים עם ביקורת? מהי ההתמודדות הנכונה עם ביקורת המקרא? באיזה אופן? האם כמו הרב דוד צבי הופמן, או כמו הרב צבי יהודה קוק, או כמו הרב ברויר? אלה הם פרטים. אבל לא מצאנו אצל גדולי ישראל שעוסקים בשורשי הדברים שלא עסקו בביקורת המקרא. עכשיו, אולי התכוונת אתה השואל לאותה אוניברסיטה שבה לומדים את זה. גם שם אני לא אמרתי שאסור ללמוד. וכי אסור ללמוד באוניברסיטת בר אילן? לא. אלא, השאלה היא איך אתה ניגש לשם. למשל, יש לי... אם אדם... אני זוכר, היה פעם לפני כמה שנים, בחור שחזר בתשובה, הגיע למכון מאיר, אחרי שבמשך חודשיים הוא היה באוניברסיטת חיפה. מדוע הוא באוניברסיטת חיפה? הוא אמר, אני חזרתי בתשובה. אז אני רוצה ללמוד יהדות. איפה לומדים יהדות? במחלקה ליהדות באוניברסיטת חיפה, ככה הוא חשב. כן? נאיביות נפלאה, נכון? אני רוצה ללמוד, אני חזרתי בתשובה, רוצה ללמוד יהדות. אז איפה לומדים? מחלקה ליהדות. באוניברסיטת חיפה, זה לא עוזר, הגיע לכאן למכון מיר, היום הוא תלמיד חכם. תלמיד חכם שמלמד תורה, מקדש בשמיים וכל. עכשיו, יום אחד היה כיוון הפוך. היה בחור במכון מיר, למד פה, בנה את עצמו. סליחה, אני רוצה להסביר עוד משהו. כשאותו בחור בא אליי ושאל אותי, תגיד, מה אתה אומר על זה שלמדתי במחלקה ליהדות של אוניברסיטת חיפה? אז אמרתי לו, תשמע, אם אדם כבר בנה את עולמו הפנימי, יש, הוא כבר מחובר אל הקודש, עולם הערכים שלו מבורר לו, ואז הוא הולך לאוניברסיטה כי הוא רוצה לקנות כלים דידקטיים, כלים מחקריים, איך בודקים כתב יד, איך מוצאים אנציקלופדיות, איך עושים מחקר בכלל. זה מעשיר אותו, זה מרחיב לו את האופקים. בבקשה. אבל אם אתה הולך להיבנות מהם, אז זה רעל. זה מסוכן מאוד. ולכן, על יסוד זה, אני מסביר מה שעשיתי פעם עם בחור במכון מאיר, שלמד כאן, בנה את עצמו, עולמו היה מבורא, הוא אמר, עכשיו אני הולך ללמוד בבר אילן, מה אתה אומר, כבוד הרב? אמרתי לו, אין שום בעיה בתנאי אחד, שאתה נשאר בקשר איתי, ותבוא אליי כל שבועיים, תספר לי את השטויות שהם אומרים. באמת ככה הוא עושה. הלך ללמוד, כל שבועיים היה מגיע למכון מיר, חצי שעה היה יושב איתי, היה אומר לי, הם אמרו את השטות הזאת, השטות הזאת, השטות הזאת, מה אתה אומר? הייתי מאשר לו. כלומר, אם יש לך תלמיד חכם שאיתו אתה יכול לברר את הדברים האלה, אז אדרבה, ראוי אפילו. אם אין לך רב שמלמד אותך, אז גם תורה אסור ללמוד, כי אסור ללמוד תורה בלי רב. בסדר? טוב, זה היה רק בגלל ההערה הגדולה שם. עכשיו בואו נחזור אם כן לרב קוק. אבל לפני שנדבר על הרב קוק, אני רוצה להסביר את הרקע של משנתו של הרב קוק. כי הרב קוק מבחינה רבה, מהווה כמין... מה אתה רוצה? ברפואת הילדה אליה אורפס בת הילד. כן, מה אתה?
זה התפתח בגרמן, זה התפתח בהתחלה במחשבה חיובית, או שזה...
כל מי שפועל משהו, פועל מתוך מחשבה חיובית. עכשיו, בואו נחזור, כן, הרב קוק מהווה במידה רבה כמין חותם, זה מין מסקנה. כלומר, אתם יודעים, לפעמים יש דיונים, אנשים עושים דיון, אז אחד מביא טענה כזאת, השני מביא טענה הפוכה, אחד אחר כך עושה פשרה, הרביעי אומר, יש לי בכלל לחשוב על זה, אני רוצה לדון על זה שוב מן השורש וכו' וכו'. ככה דיון מתקיים. בענייני אמונה ובענייני פילוסופיה גם להבדיל, הדיון הוא מסתרע על פני דורות רבים. כלומר, במקום שדבר יבורר במשך שנה, למשל, בתוך בית המדרש, הוא מבורר במשך 500 שנה. יש סוגיות שזה לוקח 500 שנה, לפעמים יש סוגיות שזה לוקח 1,000 שנה לברר אותם. פלוני אמר ככה, שיטי אמר הפוך וכו' וכו'. יש דיונים על פני הדורות, זה מסתרע. וצריך גם להגיע למסקנה. אצל הרב קוק, הרבה פעמים אנחנו רואים שהדברים שהוא אומר נאמרים כמין סיכום וכמין הכרעה בדיונים ארוכי טווח של מאות בשנים. בסוף אומר הרב קוק, והמסקנה היא כך וכך, בהתחשב בכל ההתפתחות הרוחנית, המדעית, כל מה שנוסף לנו במשך הדורות. אין הרבה אנשים בעם ישראל שיש להם השקפה כזאת שהם יכולים לראות את כל ההיקף של הדיון וגם להביא את דעתם האישית כהכרעה בדיון. כן? זה, לכן זה מיוחד מאוד הרב קוק מהבחינה הזאת. הוא לא היחיד, אבל הוא מהווה בהחלט דמות מרכזית בנושא הזה. בכלל צריך, אנחנו, כשאנחנו נלמד על תולדות תורת הקבלה, זה יהיה בקרוב בעזרת השם, אנחנו גם נראה מה המקום של מייסדי השיטות. כלומר, אם רואים איך נראית היהדות לדורותיה, נדבר פה על מחשבת ישראל, אנחנו רואים שמדי פעם מופיעה איזו נשמה מרכזית, והיא מפיחה איזה מין רוח חדשה, כללית, בכל הנאמר, הרב קוק הוא אחד מהם. כן. משהו כזה,
נכון. על הקו הזו עומדים ארבעה, חמישה, שישה עוסקים.
בדיוק.
שבעצם הם כל אחד מהם...
בדיוק. בדיוק מה שאני אמרתי. או שירדת לסוף דעתי. עכשיו, עכשיו שהבנתם את המקום של הרב קוק, אני רוצה פה להסביר קצת על הרקע של הופעתו של הרב קוק. מהן הסוגיות שבעצם דורשות התייחסות מיוחדת באותם הימים. הסוגיות הן כדלהלן. א', החילונות. כלומר, מסוף המאה ה-19, נגיד מה-20 שנה האחרונות של המאה ה-19 ואילך, מתהפך העם היהודי ממצב של רובו דתי לרובו חילוני. תוך תקופה קצרה, יש איזה... כן. זאת אומרת, זה תוך 20 שנה זה קרה. שרוב העם היהודי הפך, תוך 20 שנה, מרובו דתי לרובו חילוני.
מה זה חילוני?
לא מחויב למסורת הדתית.
זהו, אני זוכר משהו, מישהו סיפור של חוץ לעצמי שואלים,
השם
סיגריה זה
נחשב מי יודע,
חילוני של אז, חילוני
שלו? לא, 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 ברור, תראה, כל ההגדרות האלה, חילוני, דתי, מסורתי וכו', זה נושא למחקר סוציולוגי רחב. כן? למשל, מה זה מסורתי בציבור הספרדי לעומת מסורתי בציבור האשכנזי? זה מאוד שונה. לפעמים התנהגות מסוימת בציבור אחד משייכת אותך אוטומטית לציבור הדתי, בציבור אחר משייכת אותך לציבור החילוני. כך שעניין של ההגדרות, זה לא לגמרי ברור. אבל אני מדבר פה על תופעה כוללת. למשל, למשל.
כן?
טוב, אתם עכשיו נכנסים לפרטים. אני מביא קודם כל את התופעה, התופעה של החילונות. עכשיו, התופעה של החילונות איננה תופעה יהודית בלבד. היא תופעה אוניברסלית. העולם בכללו, מאז המהפכה הצרפתית, עבר שינוי. בעוד שעד המהפכה הצרפתית, בכל העולם כולו, המוסדות הדתיים של כל דת ודת היו מרכז החיים, החל מהמאה ה-19 זה הפסיק. משהו פה השתנה. הסקולריזציה, החילון בעברית, כן? זה התפשט על פני כל כדור הארץ. בתוך ההתפשטות הזאת, התופעה הזאת נמצאת גם בעם היהודי. עכשיו, השאלה היא, כן, מה שנקרא המהפכה התעשייתית, יש הרבה. אני כאן לא נכנס לכל מה שיש להרחיב, כי נכתבו על זה מיליוני דוקטורטים, צריך לתת פרנסה ליהודים. עכשיו, זה התופעה הראשונה. התופעה השנייה היא ההתעוררות של הכלליות. מה זה הכלליות? יש שני ביטויים לתודעה הכללית. מה זה קורה? עד אז, כמעט כל בני האדם בעולם חוו את חייהם בתור חיים של פרט. אני הקהילה שאני שייך אליה היא הכפר או העיירה שלי, ואני יודע שיש מעבר להרים שאר העולם. מכל מיני סיבות, בין היתר המלחמות הנפוליאוניות ועוד כמה דברים, האדם פתאום התחיל להרגיש שהוא לא לבד בעולם, שהעולם יותר רחב מהקהילה שלו, בני אדם התחילו לחשוב במונחים של העולם בכללו, ושייכותם בעולם בכללו. והדבר הזה קיבל שני ביטויים, אחד ימני והשני שמאלי. הימני הוא ההתעוררות של הלאומיות בעידן המודרני. זכות ההגדרה העצמית של הלאומים, מהפכות לאומיות וכדומה. ובכלל זה הציונות, בתור התעוררות לאומית של העם היהודי. למשל, הספר של הרצל, מדינת היהודים, הוא בהחלט לפי הרוח של, של אותם הימים, של זכות ההגדרה העצמית, זכות הקמת מדינות לעמים, ובכלל זה גם העם היהודי. והביטוי השמאלי של התודעה הכללית, זה התנועות הסוציאליסטיות שהיותר מגובשת שבתוכן היא התנועה הקומוניסטית של קרל מרקס, צאצא של המהר"ל מפראג. בסדר? זאת אומרת שבאותם הימים יש גם תודעה קולקטיבית, אדם שמרגיש שהוא שייך אולי או לאומה או למעמד כלכלי, מעמד הפועלים, פועלי כל העולם התאחדו. כשהטענה הסוציאליסטית היא שהחלוקה הלאומית איננה חשובה כל כך, מה שחשוב זה החלוקה המעמדית. השאלה מה אוניברסלי כאן? אז מה שאוניברסלי מבחינתם זה המעמדי.
כל העולם.
כן, כן, כן. פועלי כל העולם. יש דבר שלישי שמתעורר באותם הימים, והוא קשור מבחינה מסוימת לתופעה החילונית. וזה ההתפתחות המדעית. יש התפתחות מדעית שאין כמוה במאה ה-19, שמאז תקופת האדם הניאנדרטלי לא היה כמוה. ניאנדרטלי. זה אחד מהאנשים הפרה-היסטוריים. כן, אז התקופה הפרה-היסטורית, האדם הניאנדרטלי הוא זה שפתאום התחיל להשתמש באבנים כדי לעשות כלים ודברים כאלה, מציא את האש כנראה וכדומה. אז מאז התקופה הזאת כמעט ולא הייתה התפתחות מדעית כמו שקרה במאה ה-19. יש לו לדבר על ההתפתחויות הדמוגרפיות, הפילוסופיות, הרבה הרבה דברים קורים מאז השליש השני של המאה ה-19. כל זה בעצם שלמה, יש פה עולם חדש. אם כן, יש פה עולם חילוני, עולם ציוני, עולם סוציאליסטי. שימו לב שבתוך העם היהודי מי שעושה משהו משמעותי באותם הימים אלה הם חילונים, ציונים, סוציאליסטים. זה אומר, פה יש חיבור של שלושת הדברים.
הרצל היה
סוציאליסט? לא, הרצל לא הסוציאליסט, אבל מי ביצע את הציונות זה הסוציאליסטים. אם כי הרצל היו לו נטיות בכיוון, אבל טוב, זה כבר עניין של ניתוח. עכשיו, מה עושים עם כל הדבר הזה? יש מספר עמדות. יש עמדה שמחליטה להסתגר, זו מלחמת הגנה, אנחנו עכשיו בסכנה של המסע של הזהות שלנו על ידי כל מיני זרמים מבחוץ, אז צריך להתכנס פנימה. אפשרות אחת. יש אפשרות אחרת של מלחמה. לא מתכנסים, אלא מלחמת תקיפה. היו גם רבנים גדולים שעסקו באשבה, מלחמה שערה, גם מבחינה חברתית על ידי אחרמה, על ידי חלוקת הקהילות וכו', וגם על ידי ספרות שמגיבה לטענות הכפרניות. למשל, אחד מהם, הרב יצחק אייזיק הלוי, מחשובי רבני גרמניה, שהיה דווקא מיודד עם הרב קוק, ופיתח, מה? לא. בעל דורות ראשונים. רב יצחק אייזיק הלוי בעל דורות ראשונים, רב זאב יעבץ וכו'. היו רבנים, כן, שנלחמו נגד הרוחות החדשות. היו רבנים שהחליטו לרדת לשורשי הדעות הכפרניות. מה? ודאי, הייתה כבר רפורמה. הרפורמה מתחילה כבר בסוף המאה ה-18. בסדר? הניצנים שלה לפחות. יש גם רבנים שמחליטים להתמודד עם העולם החיצוני, לאמץ מה שיש בו, מבחינת ליקוטי ניצוצות. הרבה פעמים אלה הם רבנים עם נטיות לתורה, או לפעמים מושרשים מאוד בתורת הקבלה. אחד מהגדולים שבהם אולי לא מספיק מוכר למרות ענקיותו, הרב אליהו בן המוזג מליבורנו, שכתב ספרים חשובים ביותר, ישראל והאנושות, מוסר יהודי לעומת מוסר נוצרי, הם למקרא וכדומה. היה אדם עם פתיחות רעיונית והשכלה רחבה מאוד, שהפחידה את רבני ירושלים עד כדי שהם החרימו את ספריו. זה סימן שהוא באמת היה אדם גדול. וביניהם גם הרב קוק. הרב קוק גם כן שמחליט לרדת אל שורשי הרעיונות של הכפירה, לראות בהם לא סתם מחלה, אלא לראות משהו שהוא בעל משמעות. אפשר לומר שהמבשר של כל הכיוון, של האינטגרציה, של ראיית שורשי הדעות הלא נכונות, זה כבר נמצא אצל רבי נחמן מברסלב. יש לו זכות ראשונים בדבר הזה. יש ביטוי נפלא אצל רבי נחמן מברסלב. כל פעם שהוא מביא דעה אפיקורסית, הוא שואל, ומאיכן נמשך הטעות? מה פירוש, ומאיכן נמשך הטעות? למה? הרי אם אין דבר שאין לו מקום, אז מאיפה זה בא שדעה מסוימת נאמרה? אם כן, יש לה שורש בקודש. בואו נחפש את השורש בקודש של הדעה המטופשת, ומתוך כך גם נוכל לתקן אותה. זה יחס של כבוד אל הדעות האלה. למשל, זה כמו ש... הרבה יותר מאוחר, הרב קוק כתב מאמר בעיתון, נקרא דרך התחייה, שם הוא מתייחס בין היתר לישו. שם בין היתר הוא מדבר על ישו, וגם אומר, רחמנא ליצלן, את המעלות של האיש. אז מישהו כתב אליו בחריפות נורא, איך אתה בכלל העזת להגיד עליו משהו חיובי? אומר הרב קוק, אני כמו גדולי ישראל, שלא דחו בבוז את הדעות המנוגדות, אלא עד רבה, הראו עד איפה אפשר להעלות אותן, ומשם מפילים אותן. כן, למשל, על בלעם, בלעם אויב גדול של עם ישראל. אז חזל לא אמרו, הוא אחד שלא מבין כלום מהחיים שלו. חזל אמרו על בלעם, הוא נביא. ויותר, לא רק נביא, הוא גדול ממשה. גדול ממשה. כלומר, שמו אותו במדרגה הגבוהה ביותר שאפשר לשים בן אדם. ומשם הפילו אותו, ריסקו אותו. כן? זאת אומרת, זה בדיוק מה שאני עשיתי עם ישו, אומר הרב קוק. לא? וככה הוא עושה עם כל הדעות שמנסרות בחלל העולם.
אבל אם לאן זה עזר, אם הוא
מפשימו
זה לא
עוזר. מה, אם ישו זה לא עוזר, מה שעשה הרב קוק? לא יודע שזה עוזר. כי הוא לא היה הרב קוק, אם הרב קוק היה כבר כשישו היה, זה היה פותר את הבעיה. זה כמו שהוא כותב, כשהוא כותב על שפינוזה. הרב קוק אומר, הבעיה של שפינוזה זה שלא היה בדורו מי שיחזיר אותו בתשובה. הוא רומז, אם אני הייתי שם, אני הייתי מטפל בו. כן, מה אתה אומר?
אני אומר שרבי נחמן זה הראשון שבעצם מצא את הטוב ורע, בעל שם טוב עצמו, זה לא התחלה?
הבעל שם טוב רואה את הטוב שנמצא בנפש של היהודי. אבל הבעל שם טוב לא עסק בדעות. מי שעסק בדעות זה רבי נחמן. כן, מה אתה אומר?
כן, זה נכון שהמהלך שעושה, תהיה גם כשהרפוק וגם כשהרפוק, בקשה
לישו ובילם,
זה מהלך
שהוא
טקטיקה
ודיאלוג
כדי ש...
לא, זה לא טקטיקה, זה באמת, זאת האמת.
לא, זה...
אמת, כלומר, מה שאתה אומר, זה מה שהרב קוק אומר במאמר המפורסם למהלך למלחמת האמונות והדעות. כן, באורות. יש לו מאמר חשוב למלחמת האמונות והדעות. אני אתמצת את זה ברבע משפט. כשמישהו לא צודק, אל תאמר לו שהוא לא צודק, אלא אמר לו, אמור לו במה הוא צודק. ואז הוא מבין מעצמו שהוא לא צדק כשהוא חשב שהוא צודק. בסדר. אוקיי, עכשיו, בואו נתקדם עם הרב קוק. סליחה, אליהו מג'נבה, וואלה. למה להדגיש את ההבדל בין יהודים בשימוש המושגים חילונים ודתיים במקום לדבר על שומרי מצוות שיש לכל היהודים חלק בהן? יש מצוות שגם החילונים מקיימים, אכן אתה צודק. החלוקה בין דתיים לחילונים איננה חלוקה מהותית, היא חלוקה סוציולוגית. ומבחינה סוציולוגית זה קיים, אז אני פה מדבר על סוציולוגיה. כן, אתם תמיד אומרים, אל תגיד חילוני. בסדר, אני לא אגיד חילוני, אבל רגע. זה לא מבטא איזשהו נתון סוציולוגי קיים, אין לו שום קשר ליהדות, זה אני מסכים. כלומר, החלוקה דתיים וחילונים איננה חלוקה ששייכת לתורה. אין בתורה חלוקה בין דתיים לחילונים, זה אני מסכים, אבל בחברה יש חלוקה כזאת. מה מאפיין? השאלה, אם יש לך משהו על הראש או לא, זה מה שקובע. יש לך משהו על הראש, אתה דתי, אין לך משהו על הראש, אתה חילוני. כל השאר לא שייך ליהדות. בסדר? אז מה תגיד לגבי נשים? טוב, השאלה היא מי את מתחתנת. בבקשה. מה זה ביטוי שומר מסורת? זהו, קצת דיברנו על זה לפני כן, זה ביטוי לא ברור. זה ביטוי לא ברור. שומר מסורת זה ביטוי לא ברור. כן? בכלל, אתה יודע, יש משפחת השומרים. יש דור ראשון, שומר מצוות. דור שני, שומר מסורת. דור שלישי, שומר הצעיר. דור רביעי, שומר משקל. לא ברור מה זה מסורת. אבל אפשר לומר, אף על פי שזה מושג לא ברור, זה מתאר את רוב היהודים. רוב היהודים נמצאים שם, באיזושהי צורה פה ושם. כלומר, הדתי האולטימטיבי או החילוני האולטימטיבי זה כמעט ולא קיים. כלומר, אני לא הצלחתי למצוא כמעט כאלה. כן. למשל, מכיר, אישה חילונית, ביום כיפור היא בורחת מירושלים. למה? ואי אפשר לסבול את הדתיות הזאת. אז שאלו אותה, אבל אפשר לסגור את החלונות, אפשר להישאר בבית, לראות טלוויזיה, אבל לא, הקדושה פורצת דרך החלונות. טוב, כן. יכול להיות, אבל זה, שוב, זה הרחבה, לא לגיטימית. אתה תלמד את זה, אני לא אבטר לך, אבישי. איפה היינו? אז הרב קוק, כן. עכשיו, בואו נראה לגבי שתי התופעות העיקריות, הציונות והחילונות. קודם כל לגבי החילונות. יש עמדה שאומרת, תשמע, החילונות זה חסר משמעות. מדוע? תמיד היו בעם ישראל אפיקורסים, או עוברי עבירה. לפעמים היה מעט, לפעמים היו הרבה. אז עכשיו יש הרבה. מה השתנה? לא נשתנה כלום. פעם היו שניים, שלושה בכל קהילה, עכשיו יש 40% בקהילה. אבל סך הכל מדובר, כל אחד ואחד, אותו דבר. זה שומר מצוות, זה לא שומר מצוות. זה מאמין, זה כופר. מה השתנה? כן? העמדה הזאת, למשל, היא העמדה מיוצגת היטב בעידן המודרני על ידי פרופסור ישעיהו ליבוביץ', שמבחינתו ההיסטוריה היא אינדיפרנטית. כלומר, טענתו היא טענה מאוד מוזרה, אבל מעניין שמישהו העיז להגיד ככה בריש גלי טענה כזאת, שהיהדות אינה מייחסת שום חשיבות להיסטוריה. אגב, מעניין, אם זה נכון, אז התנ"ך הוא לא ספר יהודי. מה השורש של הטעות? כשיהיה לי זמן אני אנסה לעסוק בזה. אבל אז יש אפשרות לטעון את זה, שבעצם החילונות איננה שונה ממה שהכרנו במשך אלפי שנים. אל תעשה מזה פילוסופיה. זאת אגב העמדה המצויה גם בציבור החרדי. לא אצל כולו, אבל המיינסטרים, אפשר לומר, שהציבור החרדי מתייחס אל החילונות כאל תופעה מצערת אמנם, אבל לא שונה במהות ממה שהיה עד עכשיו. יש כאלה שמכניסים את המושג של חוצפה דעקבתא דמשיחא וכו'. זאת העמדה האחת. העמדה השנייה, וזאת העמדה של הרב קוק, והיא שאם יש תופעה שעוברת מקנה מידה של יחידים לקנה מידה רחב ממדים, זה סימן שזה משמעותי. ולכן יש הגות שלמה בתורת הרב קוק להבנת משמעותה של החילונות. עכשיו, גם מי שמבין את משמעותה, וגם בתור, מה? המטרה שלי עכשיו היא ללמד את תורת הרב קוק.
לא, אני מנסה להבין, לראות שיש בטענות
שחד פחות
באמת
מוקח מהשכל.
כשיש מקרה אחד זה לא מגפה,
כשיש
רבים זה מגפה, זה באמת כל
כך לא ברור. סליחה, מה שאתה מנסה עכשיו זה להכניס אותי לדיון בין דעת הרב קוק לבין דעת מתנגדיו. וזאת לא המטרה שלי כעת. עכשיו אני רוצה להציג, כמו שהצגתי חכמים אחרים מעם ישראל, אני רוצה עכשיו להציג את הרב קוק. מהי העמדה שלו? בסדר? מה, מקור למה? מאיפה הוא לקח את זה? מהמהר"ל מפראג. שהמהר"ל מפראג אומר, הדברים הגדולים אינם במקרה קרה. למשל, למלחמת האמונות והדעות, אורות עמוד קכ"ט. למשל, כן? או מאמר הדור. עכשיו, יש פה נקודה נוספת אצל הרב קוק, שלא רק שהחילונות היא בעלת משמעות, יש לה גם תוכן חיובי. כלומר, זה, הדור איננו חילוני מפני יצרו הרע, למרות שיצר הרע עובד שעות נוספות, אלא שורש הקלקול הוא דווקא בגדלותו של הדור ולא בקטנותו. כלומר, ההבחנה של הרב קוק היא הבחנה בסיסית, יסודית מאוד, בנויה על תורת הקבלה, שהדור שבו אנחנו חיים, או הדור שבו הוא חי, הוא דור גדול מצד נשמתו ולא דור קטן. ממילא, הטיפול בו הוא פונקציה של ההכרה הזאת. כן. לא, הגדלות היא גדלות נשמתית. כלומר, הדור מגיע לקלקולים. למה? למה? לא הבנתי. שהחילוניות נובעת מגדלות. מה זאת אומרת הדרמה מסוימת? אני לא הבנתי את תוכן ההסתייגות. כלומר, מה אתה רוצה פה? האם החילונות זה דבר טוב? החילונות זה דבר רע. עכשיו אנחנו לא דנים בשאלה אם החילונות דבר טוב או דבר רע, אנחנו רוצים להבין מאיפה זה בא. האם זה בא מקטנות או מגדלות? כלומר, זה שהדור נפל לאן שנפל, האם זה בגלל שהוא דור שפל, או שהוא בגלל שהוא דור נעלה? ההבחנה של הרב קוק היא מפני שהוא דור נעלה. בסדר?
זה מה שאתמול אמרת.
מה שאתמול אמרתי, נכון. אבל מה נעשה?
לנפול כאילו בשביל לעלות.
נכון, אתה צודק, אבל אני אסביר לך משהו. אני תמיד אומר אותו דבר. עכשיו, לא מפריע לי כל כך, אני אגיד לך למה. פעם שמעתי ממרצה לפילוסופיה שאמרה דבר מאוד יפה. היא אמרה, מי שכל הזמן אומר אותו דבר, זה סימן שיש לו מה לומר. בסדר? זה הרגיע אותי נורא, ואז אני, מאז אני לא מפחד לחזור על עצמי כל הזמן. בסדר? כן. מאיפה הוא לקח את זה? זה עוד יש הרבה מה לדבר. עכשיו, הוא לקח את זה מספר תיקוני זוהר בעצם. כן, מה אתה אומר?
אני יכול להגיד באותה מידה שגלות זה דבר הכרחי,
אז זה... לא, זה לא אותו דבר.
לא אותו דבר.
כי זה מלכתחילה נובע משורש חיובי. מה שאין כן הגלות, שהיא דבר רע.
עכשיו... הגלות יש בה הבטחה של גלות שחיימת...
יכול להיות שאתה צודק, אבל אין לי כוח להתאפל בזה. עכשיו, כן, בבקשה. מותר שיהיו לי חולשות. כן, בבקשה.
החילונות
היא לפעמים יכולה
להיות
תהליך חיובי,
אבל כיוון להחזיר את ההדות, הדור שהתקומם מחדש אחרי כל השנים של הגלות,
זה אחד הדברים, יש הרבה...
איך זה יכול לבוא בצורה טובה? כי החילונות זה קלקול, אבל
בגלל הדות
הדור,
אתה צודק, זה דורש, כלומר, הייתי צריך לתת אולי שיעור שלם על החילונות במשנתו של הרב קוק, כן? מה זה החילונות? אבל נאמר ככה, הרב קוק רואה את הפתרון של הבעיה במה שהוא עושה. כלומר, הוא כותב את מה שהוא כותב, כדי להכין פרנסה רוחנית לכל השאלות של הדור ושל הדורות הבאים, כשאנשים יעלו למדרגה שלו. זאת אומרת, הוא יודע, הרב קוק היה מודע לזה שמה שהוא משיג, מה שהוא מבין, קשה להנחיל את זה לכל הדור, אבל הוא הכין, אפשר לומר, את הבסיס. אחר כך הוא הקים משהו זה כישיבת מרכז הרב, הוא הקים דור של תלמידים, שהמטרה שלו הייתה בעצם... להכין מראש את המזון שהדור יצטרך לו. זה גם שאלה, האם זה היה הכרחי או לא היה הכרחי. חז"ל אמרו שזה היה הכרחי, אמרו בעקבות משיחה חוצבה יסגה. כלומר, לא אמרו אולי חוצבה תסגה, אלא זה יקרה. השאלה היא מה התוכן של הדבר הזה. אפשר להסתכל על החוצבה יסגה הזה בתור איזה מין, מה אפשר לעשות, צריך לעבור דרך זה, או שזה משהו שגונס בתוכו תוכן חיובי. אז כפי שאמרתי, אני כעת לא נותן שיעור על החילונות בתורתו של הרב קוק, אני רק מציין את העובדה שהרב קוק מייחס לזה חשיבות. בסדר? מה החשיבות? זה נושא ללימוד בפני עצמו. כן?
תמיד המערכת יש
שם מגמה
שנשלח את זה לצדיק לתקן את הדור,
הרבה פעמים זה ככה, כן. לפי ההיגיון הזה, מה היו ההסברים לתקופה בעם ישראל שבהם היו הרבה צדוקים או קראים? פשוט מאוד. מתי התחילה הצדוקיות והקראות? כשהייתה איזה מין התייבשות, אפשר לומר, הפסקת כוח החידוש בישיבות. אז הגיעו הצדוקים והקראים. והקראים במיוחד. וצריך לשים לב שהקראים היו, הם גרמו דווקא לרבנים להתחדשות רוחנית. פתאום התחילו הרבנים לכתוב ספרים בדקדוק, פירושים לתנך, תרגומים לתנך, חשיבה פילוסופית שמצדיקה את המסורת של התורה שבעל פה וכו'. יש יהודים שמורידים את הכיפה כשהם יוצאים מבית הכנסת. מה הם? הם דתיים. פשוט מאוד. הם דתיים. כי אצל היהודים במרכז אירופה ובצפון אפריקה ובאיטליה המנהג היה שלא לשים כיפה. רק בבית הכנסת. כי דעת אגב מבינה אגב. שאומר שמי שלא תנית חכם, אסור לו לשים כיפה.
מה
המקור לגאון? הגאון, מבין, כן, שולחן ערוך. פשוט מאוד, כתוב בתשובות, שערי תשובה של הגאונים, מסורת של 10 מילי די חסידותה שהיו לרב. שאומר, 10 דברי חסידות שנהג בהם רב, והיו לו 10 תלמידים, וכל אחד לקח מזה אחד מהם. אחד מהעשרה דברים שרב היה עושה, זה שהוא לא היה הולך בלי כיפה. ואחד מהעשרה תלמידים שלו היה שם כיפה כל הזמן. הסימן שזה מידת חסידות. מידת חסידות, אסור לעשות את זה בציבור. פשוט מאוד. כן. עכשיו, הנקודה השנייה שהרב קוק מתייחס אליה, הציונות. גם פה, הייתה, אפשר לומר, אצל גדולי ישראל מבוכה רבה. להערכתך, הרב קוק האמין ש-70 שנה אחרי מותו החילונות עדיין לא תחלוף? כן. עכשיו, איפה היינו? כן, הציונות. הייתה מבוכה אצל גדולי ישראל ביחס לציונות, במיוחד הציונות המדינית. אפשר לומר, הדברים התחלקו לשלוש עמדות. העמדה האחת אמרה, זה טרף. זאת עמדת מיעוט, אבל היו קצת רבנים, 4 סך הכל, שבראשיתה של הציונות התנגדו לה בתקיפות ובאופן עקרוני. הרוב המוחלט היה במבוכה, לא ידע איך להתייחס אל זה, ומיעוט קטן, הרב קוק, אמר, זה קדוש, זה הגאולה. בסדר? והבחינו את זה כהתקופה של משיח בן יוסף, שמדובר עליה בספרות הרבנית. מי צדק מבין שלושת העמדות? הרב קוק. איך אפשר להחזיר את שפינוזה בתשובה? יש מספר מקומות שבהם הרב מסביר איך עושים את זה. טוב, זאת אומרת, עכשיו, אני רק אולי, כדי להשלים את הדבר, אני רוצה להסביר ביחס לציונות, מהן העמדות שמצאנו בעידן המודרני, בתוך הציבור הרבני. מצאנו 4 עמדות. העמדה האחת היא של הרב קוק, שאומר, הציונות זה הגאולה. על זה דיברו הנביאים. זה מה שחיכינו לו כל הזמן. זה העמדה האחת. העמדה השנייה היא מיוצגת... מה זה הציונות? התנועה הפוליטית שמשיבה את עם ישראל לארצו מקימה בו מדינה. עכשיו, זה הציונות. זה הגדרה של הציונות. העמדה השנייה היא של הרבי מסתמר. היא לא התחילה ממנו, זה התחיל כבר מהמוהר השב, אבל העמדה היא מיוצגת, אפשר לומר, זה האדמור החמישי של חבד. כן. העמדה של הרבי מסתמר היא שהציונות זה עיכוב הגאולה. זה דבר שאסור לעשותו, זו עבירה, זו מרידה במלכות שמיים. זאת העמדה השנייה. העמדה השלישית היא זו של הזרם הנקרא אגודת ישראל, מיוצג על ידי החזון איש, על ידי הרב שך וכו', שהציונות זה לא דבר שאסור, אבל זה דבר שהוא רע כי הוא חילוני. כלומר, מטרתם של ראשי הציונות, בן גוריון, הרצל וכו', הייתה להעביר את ישראל על דת, את העם היהודי על דתו, ולכן המציאו את הלאומיות בתור תחליף לדת. אז זה לא שאנחנו נגד מדינה, אנחנו גם לא בעד, העיקר שזה יהיה דתי. אם זה דתי זה בסדר, לא דתי זה לא בסדר. כיוון שזה לא דתי, זה לא בסדר. לא, לא, זה לא סוג של פרנויה, זה פשוט אותה החלטה. ולכן, למשל, לפי הרבי מסאטמר, יש איסור להשתתף בבחירות לכנסת, בעוד שלפי החזון איש, צריך להשתתף בבחירות לכנסת כדי להציל מה שאפשר להציל. בסדר? העמדה, אגב, למשל, הספר שלו, יואל מוישה, הרבי מסאטמר, נגד הציונות, זה מכוון נגד רבני אגודת ישראל, לא נגד המזרחי. העמדה הרביעית, היא, לא, אני לא יכול לענות עכשיו, אנחנו נקרא סוף השיעור, ואתה רואה שאני אומר. העמדה הרביעית היא של מה שנקרא המזרחי. מה זה המזרחי? זה הרב ריינס, הרב סולובייצ'יק וכדומה, הרב מיימון, שאמרו, הציונות זה טוב. למה זה טוב? כי ארץ ישראל זה טוב, עצמאות זה טוב. נכון, יש חילונות, אבל בואו ננסה לקדש, לרומם וכו'. אלה הן ארבעת העמדות. אז אני חוזר. הרב קוק, הרבי מסאטמר, אגודת ישראל והמזרחי. אלה הם ארבע עמדות. מה? אפשר להיכנס לפרטים, אני רק הבאתי לשם הקיצור. עכשיו נשאלת השאלה, מי קרוב למי? רגיל מלומר, הרב קוק והמזרחי זה עמדה אחת, הרבי מסאטמר ואגודת ישראל, עמדה שנייה, אלה ציונים, אלה נגד הציונות. אבל ההסתכלות הזאת היא שטחית מאוד. מצד האמת זה בדיוק הפוך. העמדות הקרובות באמת זה של הרב קוק ושל הרבי מסאטמר מצד אחד, ושל אגודת ישראל והמזרחי מצד שני. ואני אסביר מדוע. כי גם עבור הרב קוק וגם עבור הרבי מסאטמר, הציונות היא משמעותית בהיסטוריה. היא מהווה שינוי במהלך ההנהגה האלוהית בהיסטוריה. לפי הרב קוק חיובי, לפי הרבי מסאטמר שלילי. אבל זה לא משהו אינדיפרנטי, זה לא משהו חסר משמעות, זה נוגע לשאלה של הגאולה. רק שלפי הרב קוק זה אומר שהגאולה הגיעה, לפי הרבי מסאטמר זה אומר שהגאולה מתעכבת בגלל זה. כלומר, שניהם נמצאים באותו מישור, באותו דיון. לכן גם, מבחינה עקרונית, הרבי מסאטמר מכיר במדינה בתור מלכות. ולכן היא אסורה, כי זה מלכות. אסור להקים מלכות לפני ביאת המשיח. לפי העמדות האחרות, אגודת ישראל והמזרחי, בעצם המדינה, האם זה גאולה או לא גאולה, זה לא מעניין אותנו, לא רוצים לדעת. אולי זה כן, אולי זה לא, זה לא מה שחשוב. אלא בוא נראה, האם זה חיובי או שלילי, מצד, האם זה דתי או לא דתי, האם זה טוב שיש לנו עצמאות, לא טוב שיש לנו עצמאות. כשהדיון על המשמעות ההיסטורית, בעצם נדחק אל מאחורי הקלעים. בסדר, אז זה בעצם אלה ארבע עמדות, לפעמים כדאי להסביר את זה, כי הרבה פעמים שואלים שאלות על זה. שלום.